אנחנו לומדים ספר יהושע, בעזרתו התעלה והתברך, והגענו לפרק זין. ויהי אדוני את יהושע, ויהי שמו בכל הארץ, וימלאו בני ישראל מעל וחרם, ויקח, אחן בן כרמי בן זבדי, בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף אדוני בבני ישראל. אני מזכיר לכם ש... מה הפרק זה? רק חזרה קצרה, אביעד, רק חזרה קצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר. הקרב ביריחו הייתה לו תכלית מאוד מאוד ברורה, והתכלית הייתה לייצר הרתעה. זו הייתה התכלית, ולכן הוא נמשך שבוע ימים, ולכן היה שופרות וקולות וברקים, וכולם ראו את זה, וגם היה נס. אבל הנס לא בא להחליף את ה... סגור את הדלת, עוז. הנס לא בא להחליף את, את הטבע, כי זוכרים שעמדנו על הביטוי איש... ועלו העם איש נגדו. עלו העם איש נגדו, הכוונה שכל אחד הייתה לו... הייתה לו גזרה שבה, כלומר, היה צריך להילחם. הנס נועד לייצר את ההרתעה. כלומר, אתם לא, לא תוכלו, לא תוכלו עלינו. ו... וזה ה... זה הייתה המטרה. אבל בנוסף לדבר הזה, יהושע עשה דבר מה נוסף, ואנחנו צריכים להתעכב עליו קצת. הדבר הזה היה שיהושע הטיל חרם על העיר. כלומר, הטיל חרם על העיר, ברמה הזאת שכל השלל שיש שם, הוא אמור להיות מוקדש לגבוה. עכשיו, זו הייתה יוזמה של יהושע, לא היה ציווי על זה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. נכון, במהלך הציווי שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע איך יריחו טיפול בפרק ו', ויאמר אדוני ליהושע, ראה, נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, עקף את העיר וכו', כל התיאור כאן, לא כתוב כאן שום דבר לגבי השלל. זה יוזמה של יהושע, נכון? למה יהושע יוזם את הדבר הזה? מהי הסיבה? מהי הסיבה? כן? אז... מהי הסיבה? הסיבה היא, אני חושב, אפשר לדון בזה, כן? אבל אני חושב שהסיבה היא שיהושע, כלומר, הרי כיבוש יריחו הוא בעצם, יש בו מרכיב כפול. יש בו את המרכיב של הנס, שזה הקדוש ברוך הוא עשה, ויש בו את המרכיב של בני ישראל. לאיזה מרכיב יותר מתאים לאסור לקחת שלל? או, אומר לנו חכם בוגני, יאב, נכון? לא ינון. כי פעם שברה התבלבלת, קראת על עצמך ינון. צריך לתקן אותך. אומר יאב, אם זה נס מהשם יתברך, אז מה של הקדוש ברוך הוא? של הקדוש ברוך הוא. אז צריך להביא לו את השלל. אם זה של בני ישראל, אז אני מזכיר לכם שבתנ"ך, משונה קצת מהיום, תנ"ך זה מאוד מאוד מקובל שהלוחמים מקבלים שכר, לא היה צבא עם משכורות. אז כשאתה קורא לבן אדם ומנתק אותו מהמשק החקלאי שלו, ושולח אותו למלחמות ארוכות, ממה הוא יתפרנס? מה יהיה השכר שלו? השכר יהיה השלל. אז אם יהושע מטיל חרם, זה בעצם אומר שיהושע בוחר להדגיש את ממד הנס בדבר הזה. מכיוון שהיה פה מרכיב של נס, אז הוא אומר, טוב, המרכיב של נס צובע את הכל. למרות שמבחינת המציאות, כמו שאמרנו, לא היה פה רק נס, הייתה פה גם מלחמה. עכשיו, לכאורה זה טוב. נו, מצוין, יהושע מדגיש את החלק של השם יתברך. תכף תראו שהדבר הזה מתהפך לשלילה. א', עוד שנגיד מה, זה יתהפך לשלילה בעובדה שעם ישראל לא עמדו ברף. לא עמדו ברף. אבל למה אני אומר עם ישראל? אני חוזר רגע לפסוקים. וימלאו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף אדוני בבני ישראל. אני לא מצליח להבין את הפסוק הזה. אני פשוט לא מצליח. היה אדם אחד שקראו לו אחן. אחד כזה, אחד. פה מדובר על מיליוני בני אדם. אחד היה, אחן. והוא... לא עמד באיזה פיתוי ולקח, גם כן לא לקח, תגידו מיליונים, זה לקח קצת ככה, אדרת שינר, איזה מעיל כזה, סופצ'ל, אני יודע מה היה כתוב עליו, עם קצת פרווה, וזה לשון זהב. אין, זה מטבע זהב. גם כן, לא שדד פה את המדינה. אחד. הכתוב אומר, בני ישראל מעלו, מעל בחרם, וכשמדברים על אחן, אומרים, אחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. כלומר, מאשימים פה את כל העולם בשביל מעשה של בן אדם אחד. בסדר? אולי בהיסטוריה של מדינת ישראל, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. זה מזכיר את מה שעשו לאלוף משנה אורי בן ארי. שמעתם עליו? שק קמח שהנהג שלו לקח בלי רשות, תודה עזרה, וגם כן הנהג הזה היה משפחה מצוקה, וזה, על זה העלו אותו למשפט, וכמעט רצו להדיח אותו מן הצבא, ועל זה נעצר הקידום שלו. הוא היה צריך להיות... למה אתה אומר המחת שלא תפקד? למה אמרת את זה? להפך. אמרת על מישהו אחר, התבלבלת. אורי בן ארי היה גיבור ישראל, הוא היה מ"פ בקרב בסן סימון, היה מח"ט הראל במלחמת ששת הימים, הוא הוביל את החטיבה, חטיבת שריון לכיבוש, זה היה צריך להיות, הוא כתב ספר חשוב שנקרא אחריי, היה ילד ניצול שואה מגרמניה, משם הוא התחיל. בשביל שק קמח, כן, עשו, אני מזכיר לי את הדבר הזה, כן? אז למה כתוב מדבר ככה? למה? תעשה כל עבדיך. תשובה, מה התשובה? מה אתם אומרים? או, יפה. אז אתם עכשיו אומרים תשובה אמונית. מה התשובה האמונית? היא חשובה, אנחנו רק נחפש תשובה נוספת, תנכית גם. מכיוון שעברו ישראל את הירדן, אז הם נהיו ערבים זה לזה, ונתחייבו גם בדברים שאדם אחד עושה, גם עוד שכולם איזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא... אפשרות שנייה להגיד שאומנם אחן הוא זה שעשה את זה, אבל כולם ידעו מזה. כולם ידעו מזה, ולא מיכו בו, לא בגלל שהם איזה, לא מיכו בו, כי זה נראה להם הגיוני מה שהוא עשה. הם לא לקחו, אבל... שבט יהודה גיבה אותו, וגם יכול להיות שגם עם ישראל גיבו אותו, כי הציווי של יהושע היה נראה להם לא הגיוני. וכבר אמרנו לכם, דיברנו על זה שהתוקף של יהושע כמנהיג הוא רק בהיותו המשכו של משה רבנו. ובכל פעם שיהושע יעשה איזו יוזמה שהיא לא תחת המטריה של משה רבנו, הוא יתקל בהתנגדות. כלומר, לא, יהיה לו בעיה עם זה. אז אנחנו נראה את זה בהמשך, זה חז"ל מפורש, מדרש מפורש על הדבר הזה, שהטלת החרם על ידי יהושע הייתה יוזמה שבעצם הכשילה את עם ישראל. עכשיו, תראו מה קורה כאן. וישלח יהושע אנשים מיריחו העי, אשר עם בית אבן, מקדם לבית אל, ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים וירגלו את העי. וישובו אל יהושע ויאמרו אליו, אל יעל כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את העי, אל תיאגע שמה את כל העם, כי מעט המה. ויעלו מן העם שמה כ-3,000 איש וינוסו לפני אנשי העי. ויקום מהם אנשי עי כ-36 איש, וירדפו לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימאס לב העם, ויהי למים. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, אהה אדוני אלוהים, למה העברת העביר את העם הזה את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי להעבידנו, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן? בי אדוני מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונשא בו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? עכשיו תראו, זה נראה על פניו שהתגובה של יהושע היא קצת מוגזמת. מלחמה זה מלחמה, בסדר? כאילו, אז קורה שאלה לא מצליחים במלחמה. וגם לא נהרגו פה מאות, 36 אנשים וכל זה. אבל זה לא ככה. התגובה של יהושע היא נכונה והיא מדויקת. למה? כי כמו שאמרנו, עיקר הניצחון של עם ישראל תלוי מאוד בהרתעה. בזה זה תלוי. מכיוון שהצלחנו ליצור הרתעה טובה, בעקבות קריאת ים סוף, בעקבות בקיעת הירדן, ובעקבות יריחו, לאויבים יש בראש תמונה של ישראל בלתי מנוצחת. נקודה. ושזו התמונה, אז הפתרונות שאתה מחפש הם בהתאם לתמונה הזאת. כמו שאמרנו, לדוגמה, לא עולה על דעתם להתאחד. לא עולה על דעתם להתאחד. הם אומרים, כל אחד ככה בעצמו. ואז הקרב נעשה, הקרבות עושים הרבה יותר פשוטים. ברגע שההרתעה נפגעת, ברגע שנרתעת, אתה לא יודע, אתה לא יודע לאן זה ילך. תראו, אני לא היסטוריון צבאי וכל זה, אבל יש אומרים, ויש מקום רב לדעתם, שנסיגתה המבוהלת של ישראל בשנת 2000 מלבנון, היא זאת שנתנה לערבים פה ביהודה ושומרון את הרעיון שישראל בעצם, זאת פעם ראשונה בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, אפילו לא ביום כיפור, שיש תמונה של צהל כאילו נסוג וכמו מזנבים בו, אז כאילו הנה אפשר לנצח את היהודים, זה נתן לערבים פה את הרעיונות והם התחילו את האינטיפאדת 2000 מה שנקרא, שהסתיימה במבצע חומת מגן שהיה בשנת איזה? 2002, נכון? אחרי למעלה מ-1,000 הרוגים אזרחים. 1,000 הרוגים אזרחים, אני לא רוצה פה להשוות, אבל זה, אתם מבינים שזה, אם זה כאילו אתה מקביל את זה, זה אסון נורא. במיוחד אותו חודש ניסן, אדר ניסן הנורא שבסופו התחיל חומת, מבצע חומת מגן. הפיגוע במלון פארק, והפיגוע בילון מורה, וכן זה, בדולפי, עוד רצף פיגועים נוראים והיומים. מאיפה מעלה עם הרעיון? הם אמרו, הנה, היהודים נסוגו מפה, יסגו גם מפה. וזה מה שנתן את הרעיון לחיזבאללה, כאילו, בעזה, לחטוף את גלעד שליט, לחמאס, בלי לראות את הטנק, לחדור, לחטוף חייל, ונתן לחיזבאללה את הרעיון, לחטוף, לראות וזה על חיילים, ולחטוף שלושה חיילים, נכון? שתיים. רגב וגולדווסר, כאילו, זה מין, זה הכל התחיל מהנסיגה החפוזה ההיא. זה מה שקורה כשאתה מאבד את ההרתעה. ולחילופין, מלחמת לבנון השנייה, שהייתה מבחינה צבאית לא מההצלחות המסחררות של צהל, כל מי שנלחם שם יודע את זה. ובכל אופן, במלחמת לבנון השנייה, בשלב מסוים החליטו להחריב את רוב הדחיה בבירות. זה הרוב של חיזבאללה גרים, פשוט הוא חדל להתקיים. והדבר הזה יוצר הרתעה עד היום. כאילו, הם ראו מה קרה כשישראל מתעצבנת, והחריבו רוב השלם בבירות, אז הם עכשיו נזהרים. זה מחזיק מעמד מ-2006, זה עוד מעט 20 שנה. הם מרותעים. יכול להיות שעוד מעט יצטרכו לחדש את ההרתעה הזאת. בסדר? אז הרתעה דבר רציני מאוד. מאוד מאוד רציני. אומות לא עושות להילחם בגלל שהן עושות את החשבון הזה של ההרתעה. צריך להרתיע. אתה לא... וכאן עבדה ההרתעה. זה לא משנה כרגע הכמות. זה לא משנה כרגע. זה כמו מה שאומרים על המלאק, נכון? שהוא קרר את הקדירה. זה כרגע לא משנה כמה נהרגו, לא נהרגו. יצאה השמועה שצבא ישראל נסוג. אז התגובה של יהושע היא נכונה. בהחלט. אם איבדנו את ההרתעה, חבל על הזמן. בוא נחזור אחורה. רגע. אבל באמת, למה זה קרה? מה התשובה? מאוד פשוט. בגלל שמה?
מעל בחרם.
תראו כמה מוזר ומפתיע הפסוק הבא. ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כיחשו וגם שמו בכליהם. עוד פעם הפסוק הזה מדבר בלשון רבים. כלומר זה לא אדם אחד, היה לו הרבה מאוד שותפים. אבל הפסוק הקודם, המדרש אומר, ויאמר השם אל יהושע, קום לך. מה זה לך? למה לא כתוב קום לך? מה זה לך? בגללך. אתה השם. זה קרה בגללך. כך אומר המדרש. מה? או, יפה. עכשיו בוא ננסה להבין. המדרש כאן, קודם כל המדרש הוא ודאי נכון, כי תמיד כשיש איזשהו כישלון, זה האחריות היא של המנהיג. זה בדידותו של המנהיג. זה תמיד קורה ככה. בסדר? המנהיג הוא תמיד בסדר. אבל יש כאן יותר מזה. תראו. אפשרות אחת זה עצם הטלת החרם. אבל אני רוצה להסביר שעצם הטלת החרם היא הבעיה הקטנה פה. למרות שגם פה היה כאן, איזה, נגיד, זה מאוד, בוא נדבר רגע על החרם, בסדר? הטלת החרם והכישלון מאוד מזכירים מקרה אחר בתנך, בספר שמואל, שם שאול גם כן מטיל חרם, נכון? תוך כדי המלחמה עם פלישתים. שאול מטיל חרם שאסור לאכול, עד שלא נגמור את המלחמה עם פלישתים. יונתן לא יודע מהחרם הזה, אוכל מעט דבש. כשאומרים לו, אבא שלך הטיל חרם, הוא אומר, חבל מאוד, אחר אביא את הארץ, ראו טעמתי מעט דבש הזה ואורו עיניי וכו'. וכמעט היה צריך להוציא להורג את יונתן, כי עוד פעם, היה הגורל וזה, ויונתן, ושאול אומר לו, מות תמות יונתן, ואז אומרים, העם, יונתן ימות אשר עשה את התשועה הגדולה הזאת, ויפדו העם את יונתן ולא מת. אנחנו באמת רואים שהטלת החרם היא גורם, כן? גם אם החרם מוטל מסיבות לא מוצדקות, אבל ברגע שהחרם מוטל הוא מוטל. אבל אני רוצה לדבר על המשמעויות של החרם. אמרנו שכשאתה מטיל חרם, אתה בעצם נותן דגש למה? למה? לנס האלוקי. אם אתה נותן דגש למאמץ הצבאי המבצעי, אז זה מדגיש את לקיחת האחריות. זה מדגיש את שצריך ככה לקחת אחריות על המציאות. אבל אם אתה מדגיש את הנס, אז אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא איתנו, וצ'יק צ'יק. כאילו אפשר...
זה גם גורם לשלוח מעט אנשים
לה... בואו נחזור לפסוקים. וישלח יהושע אנשים מיריחו העי. כלומר, הם היו פיזית ביריחו, אבל זה לא רק אנשים מיריחו העי, אלא גם מהתפיסה של יריחו. בסדר? ואז הם אומרים לו, תקשיב, כיוון שהקדוש ברוך הוא איתנו, וכל זה, והוקוס פוקוס. אז חבל את כל העם לקחת לשם, זה העיר קטנה, ואנחנו רואים. אם תרסו, אמר לי את זה חבר טוב שהוא היה קצין במודיעין, הוא אמר שהוא מעביר את השיעור הזה בכל מיני קורסים, כדי להמחיש את ההבדל בין מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. החוויה במלחמת, אחרי מלחמת ששת הימים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הערבים בורחים, אנחנו, זה, מי יכול עלינו? אנחנו, זה. ואז אתה עומד את הכוונות של האויב, בעומד חסר, אתה לא נערך, אתה מזלזל, אתה פה, אתה שם, בסדר? וזה הכל נשאר על החוויה המאוד מאוד מוצלחת של מלחמת יום כיפור, שבאמת יש מקום להתלבט, כלומר, בסדר? יש מקום להתלבט, מה... התחושה היא שכל מה שאנחנו עושים, הכל הולך לנו, והקדוש ברוך הוא איתנו, מי יכול עלינו? מי יכול? אז החוויה הזאת של איזה אוקוס פוקוס, כלומר, אם החוויה הייתה חוויה של לקיחת אחריות, אז אתה תיזהר מאוד, תגיד, אוקיי, זה מה שהצליח שם, זה לא אומר שזה יצליח פה, בוא נעלה כאן זה כמו שצריך, נעלה כל הכוח, לא ניקח סיכונים, אבל אם אתה אומר, אנחנו אוכלים אותם בלי מלך, הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל, כן, כמו שנפל, אתה נשען יותר על הנס, אז זה עלול להיות מאוד מאוד בעייתי. אני פה רק חסמתי מישהו ברכב, לראות שזה לא... בסדר. יפה. אתם מבינים מה כתוב כאן? אני חוזר חזרה לזה, לפסוקים. וישלח יהושע אנשים, שמיריחו, איי וכו'. עלו עגלו את הארץ ועלו אנשים עגלו את האיי, וישוב אנשים אמרו אליו, אל יעל כל העם, 2,000 או 3,000. יעלו ואל תיאגד, כי מעט הם, לא צריך. אבל זה ברור שזה נשען על מה? על מה זה נשען? הסתמכות גם על הסיעה הזה, כן, הקדוש ברוך הוא, וכן זה הדרך. ויש לי עוד שאלה קטנה. ואיפה יהושע? בקרב הראשון בעי. איפה הוא?
עם העם.
עם העם? לא כתוב. לא כתוב. מה? לכאורה...
המדרש אומר שזה הבעיה שלו.
שהוא לא יצא איתם. כלומר, יש כאן איזה ליקוי מאורות מבחינה, שקשור למה ש... להטלת החרם. הטלת החרם לא הייתה כאן במקום. בארץ ישראל, אתה לוקח מהחרם, אתה לוקח מהשלל. אתה יכול להגיד, אני אקח מכל השלל, אני אתן מעשר למשכן. אבל לקיחת החרם היא חלק מהעניין. ולכן לקיחת החרם יצרה את הדבר הבא. א', רוב עם ישראל לא לקח מהחרם, אבל הם ראו את החן ולא מחו. לא הייתה להם שום בעיה עם זה. ולכן כל פעם מדברים בצורה רוחבית. ב' זה גרם לצורת ההתנהלות הזאת בקרב בעי. שככה אפשר ללכת חצי כוח הזה, וכנראה יהושע בעצמה גם לא יצא. ולכן שקורא ההפסד, אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, לך, יש לך אחריות בדבר הזה. כן. צריך לקשר את זה בצורה... אתה מכיר את הבדיחה עם הסוס וה... אחד הגיע לעיירה בערב שבת עם סוס. הוא אמר, איפה אני אשים את הסוס? הוא אומר, תשמע, לך לרב, הוא... הוא זה. הוא אומר, מה קשור? הוא כל דבר הוא קושר פרשת השבוע, הוא קשור גם את הסוס פרשת השבוע. אז אפשר לקשר, אבל צריך להבין מה. כן. יפה. אז בואו נחזור. חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו. וגם כיחשו וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם עורף, יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם ולהוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם יתיר בכם. עובדתית, בסוף, היה חרם. אז אם עוברים על החרם, צריך לטפל בו. ומטפלים בזה. אבל אתם תכף תראו שאחרי התיקון של הסיפור עם החרם, היה עוד תיקון אחר בקרב עצמו בעי. טוב, עכשיו בואו נראה איך מתקנים את הסיפור של אחרים. כי יכול אמר, רגע, קום קדש את העם ואמרת, התקדשו למחר, כי יכול אמר אדוני אלוהי ישראל, חרם יקיר בך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, עד אסירכם החרם יקיר בכם. ונקרבתם בבוקר לשבטיכם, והשבט אשר ילכדנו אדוני יקרב למשפחות, והמשפחה אשר ילכדנו אדוני תקרב לבתים, והבית אשר ילכדנו אדוני יקרב לגברים, והיה נלכד בחרם, ישרף באש, אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית אדוני וכי עשה נבלה בישראל. למה את כל הסיבוב הזה? למה אי אפשר אשר לגלות מי זה, מי עשה את זה? גם פה המדרש אומר שיהושע אמר לקדוש ברוך הוא, תגלה לי. תגלה לי מי זה? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה, אני דלתורין? אני מספר לשון הרע? בוא תעשה, תעשה גורל. אבל גם פה, למה מתחילים מכל עם ישראל, ואז שבט, ואז בית? אם אתה מתחיל מלמעלה למטה, זה אומר שלכולם יש נגיעה בדבר. כולם היו חלק מהדבר. עם ישראל ידע ולא מחה, שבט יהודה ידע ושיתף פעולה, כאילו, כולם היו, ועוד פעם, אם יש כישלון שהוא כל כך רוחבי, זה לא רק אחריות מי שנכשל, נאמר כך. זה גם אחריות מי שהביא את המצב הזה. וישכם יהושע בבוקר ויקרב את ישראל לשבטה וילחד שבט יהודה, ויקרב את משפחת יהודה וילכוד את משפחת הזרחי, ויקרב את משפחת הזרחי לגברים וילחד זבדי, ויקרב את ביתו לגברים וילחד אחן. מה?
אז לא
זה גם, נכון, נכון מאוד. בואו, אבל תראו מה קורה כאן בהמשך. ולכן אדם לגברים, ולכן אחד ולכן אדם, בן זרח למטה יהודה. ואז יש כאן פסוק, זה פסוק, מצאנו את השם. הנה, אחן. מצאנו. לא רק הוא השם, נכון? תראו את הפסוק. ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים נא כבוד לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה, והגד נא לי, מה עשית, אל תכחד ממני. איזה פסוק זה? אז בואו נראה רגע את המידע. אבל זה פסוק שכאילו יהושע אומר לאחן, הוא קורא לו בני. הוא אומר לו, הייתה פה תקלה, ולא רק אתה אחראי עליה, גם אני אחראי עליה. אם תלך עד הסוף, כך הוא אומר לאחן, אני יודע שיהיו כאלה שיתמכו בך. ואז אנחנו נגיע לאיזה מצב? מלחמת אחים. תראו, תראו את המדרש פה. אני אקרא פה רגע את המדרש, ברשותכם. הנה. כן, כן, כן. יש פה כמה מדרשים באותו כיוון. בואו נלך על הדבר הזה. אמר לו אחן ליהושע, בשביל דבר זה שאתה אומר אני מת, מה אתה מפיל גורלות ביני ובין ביתי? אף אני מפיל גורלות בינך ובין פנחס. כאילו גורל, מישהו יצא, אז אני אעשה גורל בינך ופנחס. אם לא יעלה הגורל שניכם, אף אני מאמין. אמר לו, אגד לי מה עשית, יהושע. אמר לו אחן, אף אתה מה עשית. תגיד גם אתה מה עשית. משה רבך, כן, משה רבך אמר, ואכלת את שלל אויביך. ואתה, כאילו אסרת, ככה המדרש אומר, אתה אסרת את הזה, מיד נפלה מחלוקת מישראל, בישראל, ועמדו שבט יהודה, והרגו בישראל כתות כתות. התחילה כאן מלחמה. מפני ששבט יהודה הרגישו, כך אומר המדרש, נכון? אולי אני אקרא לכם פה את הלשון הקודמת של המדרש. בשעה שנכנסו לארץ, אמר יהושע, והייתה עיר חרם, ולא מצינו שאמר לו הקדוש ברוך הוא כך. הוא עניין שהסכים הקדוש ברוך הוא שנאמר חטא ישראל וגם עברו ברית. אבל לפני כן מופיע ויאמר השם אל יהושע, קום לך. דרש רבי שילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שילך קשה משלהם. אני אמרתי, בעיה בו ברכי בית הירדן, תקימו את האבנים, ואתה רחק את ה-60 מיל. וכולי, אחר כך אמר לו, אתה גרמת להם. למה? בגלל כל מיני סיבות. סיבה אחת, מה שאתם מקודם הזכרת, משה אמר, אני אעבור לפניכם, אם יעבור עוברים ואם לא, ואתה מנחיל לו חלי, ואתה שלחת ולא הלכת עמהם. ודבר שני, בגלל החרם. אז בסופו של דבר התחילה כאן מלחמת אחים. ואז מה עשה אחן? אומר המדרש, כיוון שראה אחן כך, אמר בליבו, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ואני על הדין נהרגו כל אותם הנפשות, מיד הודה, אמנם אנוכי חטאתי. אמר לו אחן, לת דמשה רבנו דמיך אל התלתינו 40 ימין. משה רב נפטר לפני 40 יום. לא כך לימדך משה רבך, על פי שניים עדים או שלושה יום אתה מת. מה, אתה רק על פי העדות שלי? וכולי וכולי. קיצור, המדרש כאן מתאר את כל המחלוקת בין... זה מורכב. כלומר, דעתי המדרש, תמיד המדרש נשען על איזה קושי בפסוקים. המדרש אף פעם לא מייצר רק דרשה בגלל שנחמד לו או בא לו. כשהמדרש רואה שהפסוק שפונה לאחן, שלכאורה אחן הוא פושע, יהושע מדבר עליו בלשון רכה, זה בגלל שהמדרש מבין שהייתה פה אחריות משותפת. אז אם כך, האחריות של אחן היא ברורה. המדרש אומר שאחן לא מעל רק בחרם הזה, הוא מעל בעוד חרמות לפני כן, הוא היה נגיד פושע מועד. אבל מה האחריות של יהושע? אנחנו מסכמים אותה. הטלת החרם על יריחו גרמה לכך שהזרקור היה מוטל על המרכיב של הנס כביכול ביריחו. ממילא זה גרם לזלזול. הקדוש ברוך הוא איתנו ויהיה בסדר, אנחנו לא סופרים אותם בכיבוש בעי. ממילא יהושע גם לא יצא איתם בקרב. וכתוצאה מכל הדברים האלו, גם עם ישראל נופל. בסדר? כלומר, ועצם הטלת החרם בעצמה הייתה גם כן בעייתית. זה נכון שאחרי שמטילים חרם, גם אם הסיבה היא לא נכונה ולא מוצדקת, אבל בסוף הוטל חרם, אז אסור לעבור עליו. כי זה חילול השם. אבל תבינו שזה אירוע הרבה יותר מורכב. כל פנים, שבסופו של דבר לפי המדרש, הוביל לדבר הכי גרוע שיכול להיות, שזה, מה? חמת אחים. אין דבר יותר גרוע מזה. אין תקלה יותר חמורה מזאת. מנהיג שקורית בתקופה שלו מלחמת אחים, הוא בהגדרה מנהיג שנכשל. כאן המלחמה נמנעה, כן, יהושע חלילה, אבל בהגדרה. אני תמיד אוהב לעשות את החידון הזה, מי שמהחבורה לא לגלות בבקשה. כאן אנשי ירושלים הוותיקים, ודאי מכירים את מוזיאון מנחם בגין. נכון? מרכז מורשת מנחם בגין, ככה זה נקרא. מקום חשוב מאוד, מנחם בגין היה מנהיג. מנהיג חשוב עושה הרבה דברים, היה מפקד האצ"ל, היה נציב ביתר, היה נלחם בצבא הפולני, צבא השחרור הפולני נגד הגרמנים, אחר כך היה ראש אופוזיציה, אחר כך היה ראש ממשלה, עשה הסכם שלום עם מצרים, הפציץ את הכור הגרעיני בעיראק, עוד ועוד זה דברים. מה כתוב בכניסה למרכז מורשת מנחם בגין? מה המשפט? יפה. נדייק בלשון. מלחמת אחים לעולם לא. שזה המשפט שמנחם בגין אמר, בעל תלנה. כלומר, מבין כל האירועים שמנחם בגין היה מעורב בהם, העובדה שהוא בזמן נתון מנע הידרדרות מאוד מאוד קלה, ותדעו לכם שכשמסתכלים בהיסטוריה של העולם, רואים שהרבה מאוד מדינות שנלחמו נגד כובש, נגד כובש זר, והקימו מחתרות, ברגע שהכובש יצא, הם עברו להילחם אחד בשני. מה? כן, בלבנון זה עד היום. ככה, כל עוד הצרפתים היו, היה סבבה, היה טוב. היה סדר שם, הייתה ריביירה של המזרח התיכון. יצאו הצרפתים, הם לא גורמים להילחם. ברואנדה, היה בלגים שלטו ברואנדה, וכל עוד הבלגים שלטו, אז היה שם סדר. ברגע שהבלגים יצאו, התחילו שם מלחמת אחים בין הטוצי לאוצי, והיה שם טבח ברואנדה, נגעו שם זה 800 אלף איש. מה? כן, אבל בואי, אנחנו מתפללים שכמובן דבר כזה לא יקרה אצלנו. אני מדבר איתך שפיכות דמים, לא על ויכוחים בתקשורת. ובעוד מקומות ובעוד ארצות, זה כאילו מתבקש מאליו. כי אתה הורגלת להחזיק נשק, הורגלת להיות לא לגלי, הורגלת להתנגד לכל מי שזה. עכשיו, במקום בריטי זה יהודי, מה? ומנחם בגין ידע לעצור את זה. אז כי מלחמת אחים, צריך לדעת את זה. מלחמת אחים, תמיד יש את הסיבות הכי הכי מוצדקות שבעולם. מה, הוא רשע, הוא לא מבין, אבל כשיש מלחמת אחים, יש בה רק מפסידים, אין בה אף מנצח. יש אחד שיפסיד יותר, יש אחד שהפסיד הרבה יותר. אבל אין אחד שמפסיד פחות, וכולם מפסידים. אז כאן זה היה הדבר הזה. ואז ויען אכל את יהושע, ויאמר... מה? הסברנו. אבל אני אחזור לכבודך גרשון על ההסבר. הטלת החרם הייתה כדי להדגיש את מימד הנס. תזכרו, כלומר, הוא הטיל חרם גם על בניית יריחו, לא כלפי, גם כלפי אומות העולם, וגם כלפי שנזכור את האחריות, שהקדוש ברוך הוא הטיל את החרם, אבל זה פעל בצורה לא טובה, כי זה גרם להם לסמוך יותר מדי על הנס, גם ליהושע בעצמו. ולכן בקרב הבא הם יוצאים כזה עם כוח כזה קטן ומוקטן, כי הם סומכים שאנחנו עם 3,000 איש, ועם העזרה שהקדוש ברוך הוא, הכל נגמר פה. קחו אחריות. כשלוקחים אחריות, אין מצב שמנהיג נשאר מאחור. אין מצב, כמו שזה, הוא צריך לצאת איתם. כשלוקחים אחריות, אתה לא יוצא עם 3,000 איש, אתה יוצא עם, עם כוח יותר משמעותי. אתה תמיד נותן הערכת יתר. בואו נתקדם לקראת הסיום. אחן מודה, וירא בשלל, הדרת שינה רכה טובה, 200 שקלים כסף, לשון זהב אחד, 50 שקלים משקלו, ויחמדם, ויקחם, ואינם תמונים בארץ, בתוך העולים, והכסף תחתיה. וישלח יהושע המלאכים וירוצו האוהלה, והנה תמונה באוהלו והכסף תחתיה. ויקחו מתוך האוהל ויביאו אל יהושע ולכל בני ישראל ויציקום לפני אדוני. ויקח יהושע את אחן בן זרח ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו ואת שורו ואת חמורו ואת צונו ואת אוהלו ואת כל אשר לו ואת כל ישראל עמו, ויעלו אותם עמק החור. ויאמר יהושע, מה אחרתנו יעקרך אדוני ביום הזה. חז"ל אומרים, היום הזה אתה עכור ואין אתה עכור לעולם הבא. בגלל שהוא הודה, בגלל שהוא עצר בזמן, אז הוא נענש בעולם הזה, ולא נענש בעולם הבא. יש פה גם חב להכרינה, כי בגללו היה גם ההפסד בקרב. וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, וישכילו אותם באבנים, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישב אדוני מחרון הפועל, כן קרן שם המקום הוא עמק אחור עד היום הזה. טוב, אז זה כאילו הטיפול בבעיה, אפשר כמעט להגיד בסימפטום. עכשיו תראו את הטיפול בבעיה עצמה. כך נאמר לפני כן. היה נלכד בחרם, יישרף באש, אותו ואת כל אשר לו. כי עבר את ברית אדוני, כי גם הם היו חלק מהעבירה. הם ידעו את זה, הם שיתפו איתו פעולה, הם החביאו באוהל, הוא לא עשה את זה לבדו. וחז"ל אומרים, בגלל מה שאתה אומר, שזאת לא פעם ראשונה שאחן עבר על החרם, הוא עבר גם בימי משה רבנו, הוא עבר במדיין, הוא כבר מצא בעל חוב. המשפחה שלמה מזכיר מאוד את קורח וכל בני ביתו וכל אוהלו וכן על זה הדרך. זה עכשיו פרק ח'. ואומר אדוני ליהושע, אל תירא ואל תחת. תראו עכשיו את איך הקדוש ברוך הוא, כדי לתקן, הקדוש ברוך הוא מתערב בשיקולים המבצעיים של יהושע. אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל העם המלחמה וקום עליה האי, ראה נתתי בידך את מלך האי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. אז קודם כל, תקום אתה ותלך, תילחם. ועשית לאי ולמלכה כאשר עשית לירחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. הקדוש ברוך הוא מתערב ואומר, קחו את השלל. אל תציב להם רף גבוה מדי, שהוא גם לא מתאים לארץ ישראל, ותגרום להם להיכשל. קחו מהשלל. כתוב בתורה, ואכלת את שלל אויביך. וההוראה השנייה, ושים לך עורב לעיר מאחריה. טוב, מדוע הקדוש ברוך הוא מתערב כאן בתוכנית המבצעית עצמה? מה הסיבה? אני חושב שהמעורבות כאן, היא לא רק כדי שיהושע יהיה בטוח שהוא מצליח, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו איך להתנהג בדיוק, אלא התוכנית כאן היא תוכנית מאוד מאוד מדויקת, שבעצם נותנת מענה. הרי מה החשש של יהושע? למה יהושע הטיל חרם על השלל? למה הוא בחר להדגיש את הנס? כי החשש הוא כל הזמן שאנחנו נשכח את השם יתברך. נגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ויחד עם הניצחון תבוא איזה גאווה כזאת. אז יהושע אומר, אני בוא נטיל חרם, כדי שנזכור שהניצחון הוא מאת השם יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא, יש דרך אחרת. לא פחות טובה, שאין צורך לניסים וגם אין צורך להטיל בחרם. והדרך היא צורת הלחימה. כשאתה נלחם בצורת נחימה שיש בה הונאה ותחבולה, כמו נגיד מערב, אם הונאה עובדת או לא עובדת, זה תלוי המון המון בסייעתא דשמיא. לא, אתה יכול לתכנן, אבל זה, הרי הכל בנוי על זה ש... זה חייב להיות מפתיע, אם זה צפוי, אם זה בנאלי. אם אתה סובייטי, אז אתה יכול להגיד, איך אני נלחם? אני זורק אוגדות. אחת אחרי השנייה, עד שאני מצליח. לא תמיד הם מצליחים, גם באוקראינה עכשיו. אבל יש להם אין סוף. אבל אם אתה מעט, אז אתה חייב להילחם בצורה מתוחכמת. ותחכום, אם הוא עובד או לא עובד, זה מאוד מאוד תלוי באלף ואחד גורמים. ההפתעה הזאת. היא יכולה להשתבש, אנחנו נראה בזאת השם, נגיע לשם, נגיע לספר שופטים ונראה מערב גדול מאוד שהכין גדעון לצבא מדיין שהשתבש ולא הלך. כן? לפעמים הערבים לא מצליחים, לפעמים עולים עליך, ואז את הכוח מפוצל. הרי חלק מההונאה פה זה שאתה מגיע, ואז זה ואתה מתחיל לברוח. עכשיו הם רוצפים אחריך, בעוד זמן קצר הם יגיעו ויתפסו אותך, אבל הכל תלוי בזה שהכוח השני יקום, ואם יתפסו את הכוח השני, אז מה יהיה? אז הם מושמדו ואחריך רוצפים, ופה קריסה טוטלית. אז החוויה הזאת של להיות תלוי בהשגחה אלוקית, יכולה להיות מושגת גם דרך צורת לחימה מסוימת, שכוללת בתוכה שהיא תחבולה ומערב. ולכן הקדוש ברוך הוא מתערב. ואומר לי, יהושע, תלחמו בצורה של מערב, ותראו, ואז ככה תשיג גם את חוויית הניצחון ולקיחת האחריות, אבל גם את החוויה שאני זקוק לעזרה האלוקית, כי הכל כאן בנוי על הקסקס. ויעקב יהושע וכל העם המלחמה, לא תאי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל, וישלחם לילה. מ-3,000 נגענו 30,000. ויצב אותם למור, ראו אתם עורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, ויתן כולכם נכונים. ואני וכל העם אשר איתי נקרא בלעיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. עכשיו עובדתית, כשאתה בורח מהאויב, אתה בורח מהאויב. זה נכון שיש פה מערב של 30,000 איש, אבל אם זה לא יצליח, אם ה-30,000 לא מתוזמנים איתנו בדיוק, אם הם לא, זה, אז הכל יכול להשתבש. צורת הלחימה הזאת מזמינה תפילה, מזמינה הזדקקות, מזמינה זעקה, כי זה הכל מאוד מאוד מזכיר, אנחנו, זה כן אפשר לקשר, מאוד מזכיר את צורת הלחימה של מי? של יהודה המכבי. יהודה המכבי נלחם בצבא מסודר, גדול, צבא יוון, פיליפוס, בקחידס, כל מיני מצביעים כאלה רציניים מאוד, והוא מעט. אז על מה הוא בנוי? הוא בנוי רק על תחבולות. נכון, הוא בנוי על זה, על הכירות מושלמת של השטח, מושלמת. ההמתנה שהם יגיעו לאיזה ציר הררי, ששם האפקט של הכוח שלהם מאוד מאוד מתמתן. הוא תמיד, מה הוא עושה? נגיד כאן בקרב מעלה בית חורון, קרב במאוס. הוא שולח כוח קטן שמתגלה לעבר היוונים, היוונים מתחילים לרדוף במעלה. בינתיים, כוח אחר, זריז, חמקמק, הולך בין הנקיקים ומגיע למחנה היווני מאחור, תוקף אותו, מעלה אותו באש, כשהם רואים את המחנה עולה באש, הם עכשיו רוצים להסתובב, אבל הם בתוך ציר הררי. לך תסובב עכשיו פילים, טנקים בציר הררי, זה מתחיל להסתבך, בינתיים מסתובבים, הוא תוקף אותם, טק, טק, גומר את העניינים. אבל זה תלוי, לא תמיד זה עובד. באחת הפעמים, אלעזר אחורני, מה קורה לו? לא בדיוק דורס. גם לא התנפל. צורת הלחימה הייתה לזהות מי המפקד של הכוח, וברגע שאתה פוגע במפקד, כל הכוח עבוד. אז אלעזר אחורני זיהה את המפקד, רץ, דקר את הפיל כדי להרוג, אבל הפיל נפל עליו. קוראים דברים כאלה. בקרב שהיה בקרמי צור, קרב החמישי נדמה לי, יהודה המכבי בעצמו נהרג. זה לא, זה תלוי בתחבולה. אז צריך המון המון תפילה. אז לפני כל קרב, יהודה מתפלל ואומר, אנחנו מעטים, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, נכון? לא ארץ נוכריה לקחנו. נכון? איך הולך הנאום של יהודה, לא ארץ, שמעון, לא ארץ נוכריה לקחנו, ולא בנחלת זרים משלנו, אלא נחלת אבותינו, כאשר, וכאשר לקחו אותה לילדינו, השיבונו אותה לנו. נכון? יש איזה נאום כזה מפורסם. זה מאוד מאוד משמעותי, כל הדברים האלה. זה מה שקורה כאן בעי, בעזרת השם. בשבוע הבא, בעזרתו...